מה קורה? אנשים, אנחנו בעוד פרק של מפתחים מחוץ הקופסה. אני, דותן טליטמן, פה לידי שחר פולק, מה קורה?
דותן! התגעגעתי אח.
גם אני התגעגעתי.
אני מרגיש שלא ראיתי אותך מיליארד שנה.
זה משפט שאתה אומר כל פרק, שזה ממש מגניב.
אבל מתי פעם אחרונה ראיתי אותך? פיזית. כל כך קרוב.
שבוע?
שזה המון זמן.
לא, כמה ימים. האמת שכמה ימים.
אתה רואה?
כמה ימים. ואת מי שאנחנו רואים פה בפעם הראשונה, זה איתי רז, שמגיע לנו אלינו ישר מרדיס. מה קורה איתי?
בסדר גמור, בסדר גמור.
דותן, אני יכול לתת כזה full disclosure?
תעשה זה.
אז את איתי אני כבר מכיר מעלן שנים. איתי עבד איתי בזמנו בבריזומטר, בדרך הבן אדם הכי overqualified שראיתי שהגיע לעבוד שם באיזה תפקיד. והיום איתי הוא ה-Chief R&D של רדיס העולמית. אז כאילו זה די...
העולמית.
העולמית והיחידה. זאת אומרת, אין עוד רדיסים.
אולי ביקומים אחרים יש עוד רדיסים ואתה סתם זלזל עכשיו.
יכול להיות. ובוא נזכיר למאזינים. שכבר היה לנו פרק עם רדיס.
נכון, לבקש את הקשט, נכון?
עם גיא קורלנד, והיה כל כך כיף לעשות איתם, אני מגדיר אתכם כארגון, אז אמרנו יאללה, בוא נעשה עוד פעם. והיום איתי רז הגעת אלינו לדבר על תרבות ארגונית, נכון שחר?
אמת, אמת. אבל אני אגיד אפילו יותר מזה.
תגיד יותר מזה.
אני אגיד יותר מזה. זה לדבר על תרבות ארגונית כאשר הארגון שלנו גדל.
כן.
אוקיי, נשמע מדליק, אז כל מה שנשמע זה, כל מה שנשאר זה לעשות פתיח, אז מפתחים מחוץ לקופסה, אנחנו...
מתחילים.
טוב חברים, אז אמנם אנחנו פה עם איתי מרדיס, אבל אנחנו לא באנו לדבר על קש היום, באנו לדבר על תרבות ארגונית, אז בוא נתחיל בשאלה ככה להעביר, איתי, מה זה אומר תרבות טובה? תרבות ארגונית טובה.
אז אני חושב שתרבות ארגונית טובה זה אנשים שהם אכפתיים, שהם מעורבים, שהם יוזמים, שיש להם מוטיבציה גבוהה, שהם מרגישים שייכות ורוצים לתת חזרה לחברה. הייתי מסכם את זה.
ממש הגדרה ככה.
כן.
אוקיי, אז בכלל אנחנו שומעים את המושג הזה, תרבות ארגונית בכל מקום, ושמענו גם את...
וואלה בלה, וואלה בלה, ברקוני?
ברקוני שצוחק על העניין הזה של תרבות ארגונית, ושלח מייל בעברית, שלח מייל באנגלית. צריך גם להגיד, זה קצת עושים למושג הזה אביוז, בסדר? כל מקום זה תרבות ארגונית, וכל דבר תרבות ארגונית.
גם למושג אביוז עושים אביוז.
גם למושג אביוז עושים אביוז. ואני מרגיש כאילו הדבר הזה קצת הלך לאיבוד, אני חושב שאולי בפרק הזה באנו לעשות קצת סדר, ואיפה לא צריך להגזים, ואיפה צריך להיות יותר מתון, ואיפה צריך כן להשקיע, ותכף מדבר על החלקים, זה גיוסים ועובדים וכדומה. בוא נדבר שנייה על המרכיבים, שאנחנו מדברים על תרבות כזאת. אז זה בנוי, זה שוק של שרשרת כזאת שמכילה כל מיני חלקים, בוא נתחיל לדבר עליהם.
אז הייתי אומר בגדול שכמו בצבא שהכל מתחלק לשלושה דברים, כן?
זה נכון.
אני מעדיף לקחת את פייט קלאב דווקא.
יאללה, שלא מדברים על זה.
בדיוק, אז יש שלושה דברים הייתי אומר שצריך בשביל לעשות תרבות ארגונית.
כן, תתחיל מהשלישי כאלה שניים הראשונים עושים לנו מדבר.
לא, זה התחיל, אז הראשון זה אנשים והשקעה באנשים. לא, אני תכף את פייט קלאב אתה תבין אותו.
זהו, כן.
השני זה אנשים והשקעה באנשים.
רגע, זהו, שוב, כי אישר על זה. הראשון זה
אנשים והשקעה באנשים.
אנשים והשקעה באנשים.
השני זה אנשים והשקעה באנשים, וגם השלישי זה אנשים והשקעה באנשים.
אז רגע, אני צריך לרשום שאני אזכור את כל השלושה.
אזכור את כל השלושה. אני חושב שזה מתמצת את הכל באמת. אני חושב שהכל זה עניין של אנשים, איך אתה מתייחס לאנשים, שאתה נותן כבוד לאנשים, שאתה מעריך אותם, שאתה משקיע בהם, ואז אתה מקבל חזרה מהם את אותו דבר.
אני חושב שחלק ממה שמייצר סוג של תרבות ארגונית בריאה, וזה גם חלק מהמרכיבים מבחינתי, זה סוג של פתיחות. כי הרבה פעמים, נגיד, משפט שלי, מנהל שלי, אמר לי לפני המון 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 שנים, לפני שאני הייתי מנהל.
בבקשה.
מנהל טוב, א', נמדד כשהוא לא בשטח, מאשר כשהוא בשטח. זה הדבר הראשון. והדבר השני, בכל מה שנוגע לפתיחות, מה שלי באמת חשוב, זה מה אומרים על המנהל, או מה אומרים בחדר, כשהמנהל יוצא. ובעצם אחד מהדברים שמבחינתי הם מאוד מאוד טוקסיק, ואני כבר ראיתי את זה, עבדתי גם לצערי סלש שמחתי במקום אחד כזה שזה היה מאוד מאוד מורגש, היה דיסוננס כל כך קיצוני בין מה שנאמר בחדר כשאחד מהקודקודים היה ברגע שהוא יצא ופתאום כל החדר מדבר אחרת, מתנהג אחרת וכולי.
אני לא יודע איך מדברים עליי כשאני לא בחדר.
אתן לך טיפ, אתה יכול לקחת את האיירפודס משאיר אחד ואתה יכול לשמוע.
תראו, אז אני אגיד לכם, אני באמת מאמין בנושא הזה של השקעה באנשים, ואני חושב שהדבר שלמרות שאני עובד בחברה עם טכנולוגיה מעניינת, מאוד מאוד מצליחה, מאוד מאוד מוכרת, כל חברה בעולם משתמש ברדיס, הסיפוק שאני שואב הכי הרבה מהתפקיד שלי זה לראות האנשים שלי צומחים, גודלים, מתקדמים, מרוצים, מתפתחים, ואני חושב שזה, ואני באמת מאמין בזה וזה אמיתי. וסתם אני אתן לכם דוגמה על משהו שאני עושה. כל פעם שמדווחים לי שיש איזה עובד שהוא חולה, לא מרגיש טוב, או מישהו צוב בבית, אני תמיד פונה באופן אישי, אומר, שמעתי שמשהו לא בסדר, קודם כל קח את הזמן, תדאג למה שצריך, העבודה יכולה לחכות, הכי חשוב זה הבריאות, ואני באמת מאמין בזה, ואני אומר, אם יש משהו שאני יכול לעשות, או החברה יכולה לעשות בשביל לעזור, תגיד ואל תתבייש, וזה באמת מכל הלב, ואנחנו עושים דברים, אנחנו עוזרים לאנשים, הם אומרים, חסר לי ככה, חסר לי ככה, ואנחנו עוזרים להם לפתור את הבעיה.
אני רואה את זה גם אצלנו, בדיוק אותו דבר, מהכי למעלה עד הכי למטה, ושוב, זה יכול לקרות רק שכולם, כאילו באותה סירה. איך אנחנו מתחילים את המסע הזה? זאת אומרת, אפשר לחלק את זה לשניים. חברה שהיא כבר אולי היא קטנה יותר, ויש לה תרבות ארגונית טובה, והיא רוצה לשמור עליה, כי ברגע שמתחילים גרוף, יש מתחילות בעיות,
לגמרי.
וזה כבר לא כזה פשוט. או חברה שהיא במצב אחר, לא משנה גדולה קטנה, שהתרבות היא טוקסית, כמו שאמרת, היא רעילה, ואתה כן רוצה להתחיל שינוי. אז בוא ניקח את שני העולמות האלה, ונתחיל לראות איך זה עובד. בוא נתחיל בגיוסים.
אז אני חושב שאת התרבות הארגונית זה משהו שנתחיל מזה שרוב החברות, אני כן מצפה שהפאונדרים יבואו וינחילו אותה יחסית מ-day one, כאילו תדעו מה אתם רוצים, איזה סוג אנשים אתם רוצים שיקיפו את החברה שלכם.
זה מאוד קשה, נכון? כי אם אתה סטארט-אפ שרץ כזה עם כמה אנשים, אז אחד החושב התרבות הארגונית באותו רגע.
אז אני גם רוצה לדבר. אני ראיתי את זה נגיד באחת מהחברות שעבדתי, עד שהיינו 60 איש, הייתה תרבות ארגונית מדהימה. ופתאום מתי זה התחיל להישבר? כשפתאום הגיע, לאו דווקא בן אדם 61, אבל ברגע שהתחלנו לעבור את הדבר הזה, אז זה כבר לא מכיר את האנשים עכשיו אפילו את כולם ברמת השם אפילו. פתאום לפני זה אתה מכיר את כולם, את הבני ובנות זוג שלהם, ואתה יודע כמה ילדים יש להם ואת השמות של הילדים, ופגשת את כולם, ופתאום אתה לא מכיר, ואז אתה רואה אותם, אתה פתאום רואה אנשים חדשים מתחילים לאט לאט להופיע במסדרונות. ואתה אומר, מי זה? מה הוא עושה פה?
אז אני מסכים איתכם שכשאני ראיתי את זה והרגשתי את זה, אז בסביבות שהגענו ל-100 איש, ואז אתה כבר, אני לא זוכר את השמות של כולם, אנשים לא מכירים אחד את השני כל כך, זה המצב שבו התרבות יותר קשה לשמור עליה, ודברים מתחילים להשתנות, וזה באמת האתגר הכי גדול. אני חושב שבאמת, אבל כמו שאמרת שחר, הנושא של גיוס של אנשים הנכונים הוא חשוב, ולא לוותר על זה. זאת אומרת, גם אם אתה צריך לעשות הייפר גרוט, והיה לה הרבה לחץ לגייס מהר, זה מאוד מאוד מסוכן, גם כי אתה תביא את האנשים הלא נכונים, וזה יקלקל לך בעצם את מה שיש לך ביד, אבל לא רק בקטע של תרבות ארגונית, גם כשאתה גדל מהר מדי, אתה לא באמת מצליח לפתח יותר מהר, זה צריך לעשות זה בצורה אחראית, גם מבחינת היכולת שלך לקדם את המוצר ואת הפיתוח, וגם כמובן מצד האנשים. אז צריך לעשות זה בצורה מאוד מאוד אחראית, ואני לא הייתי מוותר על הנושא הזה של התאמה תרבותית לארגון, ויש דוגמה מאוד מאוד טובה, שהתחילה הקורונה, היינו בלחץ לפתח אנשי, מפתחי דיו-אופס, שזה הדבר הכי קשה היום להשיג בעולם, והיה לי חבר מנהל פיתוח שהיה צריך לפטר כמות גדולה של אנשים, העביר את הקורות חיים של כולם, אמר לי, זה מפתח דיו-אופס מעולה. אני מראה את הבן אדם, אנחנו מדברים, שואלים, והוא אומר לי, תשמע, אני הגעתי למסקנה עכשיו בגלל הקורונה, שאין לי מה יותר להגיע למשרד, אני הרבה יותר יעיל מהבית, אני לא אוהב לעמוד בפקקים, אני מבחינתי לא רוצה לעולם להגיע למשרד. עכשיו, מצד אחד אני מבין את זה, ואני יכול להתחבר לזה, אבל רציתי להבין יותר את המוצאים והצבא, ואז אמרתי לו, אוקיי, אתה לא רוצה להגיע למשרד לעבוד, אני מבין. אבל הצוות שלך קובע עכשיו לדרינק בערב, זה ערב, אתה לא צריך לעמוד בפקקים, אתה לא צריך להגיע למשרד, אתה תצא מהבית, תיפגש איתם, אז הוא אומר לי, לא, אני לא רואה צורך להגיע, ומבחינתי ישר פסלתי את הבן אדם, למרות שדעתי שהוא מפתח דיו-אופס הכי טוב בעולם, אם הוא כל כך קשוח מחשבתית, שהוא לא יגיע להיפגש עם אנשים לבירה אפילו, אז הוא לא מתאים לי בארגון,
נכון,
אז ויתרתי עליו.
אני חושב שזה אפילו ברמה של התאמה לצוות, שאתה רואה אנחנו רואים את זה ברעיונות, יכול בן אדם יכול להבריק ברעיון, אבל כל מיני יש שנורות כאלה שראינו ואנחנו רואים במהלך רעיונות, שאתה אומר רגע, זה לא שווה את זה. וזה לא חייב להיות מישהו רעיל, אגב, זה יכול להיות מישהו שסתם לא טוב לעבוד בצוות, או לא מתאים לסוג הצוות או לסוג החברה. וזה דברים שנורא נורא צריך להישמר מהם, וכולנו חווינו את זה ברעיונות לא מעט, וגם טעינו אגב לפעמים, אבל בסופו של דבר אני חושב שזה באמת כלל ברזל ברעיון כלשהו, אגב, לא רק לחברה שהיא טכנולוגית, תשימו לב לניואנטים הקטנים ברעיון, כי בסופו של דבר זה בן אדם שאתם הולכים לעבוד איתו ביום יום. עכשיו, האתגר נהיה יותר גדול, הזכרת את זה, עם כל העולם החדש של עבודה מהבית, היברידי, איך, מה קורה אצלכם, ואיך זה משפיע או לא השפיע?
לא, לגמרי רואים שזה משפיע, אנשים פחות מכירים אחד לשני, פחות מחוברים אחד לשני, פחות מחוברים לחברה, אבל בסופו של דבר יש פה עולם חדש, וגם כן אנחנו רואים שיש איזשהו יעילות לאנשים שעובדים מהבית. אנחנו מנסים למצוא את המיקס הנכון. שמצד אחד אנשים כן יוכלו לעבוד מהבית, כן יוכלו להיות יעילים יותר ברמה האישית, אבל אנחנו גם מביאים את הצוותים כצוותים למשרד, כדי שיגיעו ביחד, ואז אנחנו אומרים, אל תשבו אבל וכל אחד יעשה את העבודה שלו, תנצלו את זה כדי להיות ביחד, תצאו לאכול ארוחת צהריים ביחד, תצאו לדרינק ביחד, תעשו פלנינג ביחד, דיזיין ביחד, ובאמת יותר לעבוד כצוות. אז אני חושב שיש מקום לגם וגם, לא צריך להיות ראש קשה לשום כיוון, ואנחנו מוצאים את האיזון בזה בעצם.
על מה איזה דברים נגיד אתה היית אומר שאתה היית פוסל אנשים שלא יתאימו לארגון שלך?
אז אני חושב לדוגמה, אנחנו מאוד מאוד מנסים לנפות את האנשים ולראות שהם באמת יש להם מוטיבציה לבוא ולעבוד בחברה שלנו, ואנחנו מנסים לקבל מהם סיגנלים לפני שאנחנו נותנים להם את ההצעה שהם באמת רוצים לבוא, ושהם אומרים את הדברים הנכונים ללמה הם רוצים לבוא. אנחנו מאוד מנסים לראות שאנשים לא באים בגלל כסף לדוגמה, כי מישהו שבא במוטיבציה של כסף מחר מישהו ישלם לו יותר ויקח את הרגליים וילך.
ממש ככה.
אז אנחנו אפילו לפעמים מציעים, אנחנו לרוב יודעים לחכות לתת לאנשים לגמור את כל התהליכים האחרים שיש להם, לא להלחיץ אותם לבוא אלינו, כי אנחנו כבר החלטנו שהם רוצים. אנחנו אומרים להם, קחו את הזמן, תגמרו את כל התהליכים, תראו את כל האופציות שלכם, תחליטו שאתם באמת רוצים לבוא לעבוד אצלנו, סבבה, בואו דברו איתנו, ואז ניתן לכם את ההצעה.
חשוב להגיד, יש חברות שאין להם את הפריבילגיה לחכות שנתיים עד שהן מגייסות מוטות הבן אדם המתאים, אבל אני מניח שהכלל הוא אותו כלל.
תראה, אני חשוב לי הטווח הארוך, אני רוצה להביא אנשים שישארו לטווח הארוך, ולכן זה תמיד השיקול אצלנו. וסתם לדוגמה, אני אתן דוגמה, הייתה לנו אישה שהתראיינה, ותוך כדי, לקראת סוף התהליך, פתאום אמרה לו, תשמעו, אני בהיריון. היא הייתה בחודש חמישי או שישי, אני לא זוכר מה. זה אומר שעד שהתחילה לעבוד, היה לה כולה חודש, חודשיים לעבוד עד שיצאה לחופשת לידה. לא חשבנו אפילו פעמיים. היא הייתה מועמדת חזקה, היא הוכיחה את עצמה, אפילו ראינו בפוטנציאל העתיד בשביל שהיא תוביל והיא תנהל אנשים. מבחינתי, לא חשבתי פעמיים, והגייסתי אותה. היא מאוד מאוד העריכה את זה כמובן, למרות שלנו זה היה no brainer. והיום היא עובדת מרוצה, היא חזרה מחופשת לידה, מרוצה,
קרא לבן שלה איתי.
זה אני לא יודע.
אז איתה, אחד מהדברים שאתה אמרת קודם בתחילת הפרק, זה שבעצם אחד מהדברים שאתה הכי מאמין בלהשקיע בו זה בעובדים. איך בפועל נראה תהליך הניחה של העובדים? מה אתם עושים אולי שונה ממקומות אחרים שיצא לך להתקל בהם כדי לבוא ובאמת גם לייצר את התחושה של האיכות וגם את הידע ולהעביר את...
נכון, יש לזה גם שם, אונבורדינג. שחר, גם אתה רוצה לעשות
פרק אונבורדינג? ואופבורדינג.
איך אתם עושים את האונבורדינג?
אז קודם כל אני חושב שהדבר הכי חשוב זה לשים את הבן אדם בתפקיד הנכון ובקבוצה הנכונה. זה מאוד מאוד חשוב שיש שם התאמה, ויש אופי שונה של עובדים שונים. היה לנו, לדוגמה, עובד שהבאנו לצוות שהיה בנוי, צוות קטן היה בנוי יותר מאנשים מאוד מאוד סיניורים, יותר עצמאים כאלה, יותר אינדיבידואלים. והוא היה שם איזו תקופה, אבל הוא הרגיש נורא בודד וגלמוד, והבנו שהוא לא מתאים, ופשוט עברנו אותו לצוות אחר, שזה צוות יותר של אנשים שעובדים ביחד, שהם מפתחים ביחד, ושם הוא פתאום
רגע,
פורח.
רגע, איך זיהיתם את זה?
כן.
הוא בא, הוא אמר שהוא לא מצוי, שחסר לו, ניסינו להבין למה, הבנו שהוא מרגיש בודד, הבנו שזה המקור.
פה גם בא תפקיד הראש צוות, כי לא תמיד הבן אדם אומר, לפעמים הוא פשוט עוזב מתישהו, חשוב מאוד שהראש צוות, כל הזמן אומרים, למה, מדבר עם הרבה ראשי צוותים, גם חברים שלי גם זה, למה אנחנו עושים one-one כל כך
תחוף.
פעם בשבועיים, בסדר שזה, וואו, כמה שדבר. אתה צריך להרגיש בדיוק שם, כי כן, אנחנו עובדים ביום יום ומדברים והכל פתוח, ואין, אתה יודע, דיסטנט כלום, ועדיין יש את השיחה הזאת שכאילו, אוף, אתה יודע, everything, ורק בוא נדבר על דברים, ושם, אפילו אם לא אומר את זה, אתה מרגיש, ולכן, מגניב שהוא אמר את זה,
ממש.
אבל אני חושב שזה טיפ, לא משנה אם אתה VP וראש, לשים לב טוב טוב לניואנסים הקטנים. אני יכול להגיד לך שאצלנו הצלנו באמת לפחות 4-5 אנשים מדהימים שנשארו בחברה רק בגלל שזיהינו את הבעיה ופתרנו אותה.
מדהים.
כן. אני חושב שהדבר השני לגבי השמה, זה גם שצריך לחשוב איך בונים צוותים. Mm-hmm. זאת אומרת, צריך שצוות יהיה במיקס טוב, גם של אנשים ג'וניורים וסיניורים, וגם אנשים עם אופי שונה. אני לדוגמה, בתחילת דרכי הייתי חלק מצוות, שכולם היו מאוד מאוד צעירים ומאוד אמביציוזים, וזה היה כמו איזה סיר לחץ תחרותי של כולם, אז גם זה אתה צריך לחשוב, איזה מיקס נכון של אנשים אתה מביא, כדי שלא תיצור את
אני ראיתי גם את הצד השני, שהייתי גם בצוותים שכולם שם היו סיניורים, ואז מה שאתה מרגיש, שיש לך הרבה שפים במטבח, וכל אחד רוצה לנווט לכיוון שלו, כן. והיה נורא קשה לעבוד, כי אתה, כמו שאתה אומר, צריך איזה סוג של תמהיל שיעבוד טוב ביחד.
כן, זה גם, אגב, לא בהכרח שסיניור ג'וניור מיד, זה גם קשור למרקם של הצוות. נכון. אולי זה יותר מושך לצד הזה, וזה מושך לצד הזה, כי אם, אתה יודע, יש לך ארבעה אנשים שהם, הפאשן שלהם, משהו נורא נורא ספציפי, אז כל אחד יריב על ה... או יריב, או יהיה מאוכזב אם לא קיבל בדיוק את המשימה הזאת, ולכן באמת המרקם והשילוב מאוד חשוב.
כן, התאמה לצוות היא מאוד מאוד חשובה. דיברתם על אונבורדינג, אז יש לנו תהליך חפיפה מאוד מאוד מסודר לאנשים חדשים. קודם כל ברמת החברה, ללמוד על החברה, להבין את המוצר ולראות את התמונה יותר כוללת. יש לנו בחברה צוות שנקרא Technical Enablement, שהתפקיד שלהם זה לחנוך את כל האנשים הטכניים בחברה.
וואלה, זה בנו לנו זה תהליך. התפקיד.
זה התפקיד. מגניב. הם עושים את זה לסולושן ארכיטקט שעוזרים למכור, והם עושים את זה גם לאנשים בפיתוח.
מה הטייטל של אותו בן אדם? אני חייב לדעת.
טכניקל
אונבורדינג
ארכיטקט
אונבורדינג
סולושן
זה אנשים מאוד מאוד טכניים, הם כולם מפתחים בעברם, אבל הם מאוד מאוד טובים בעברת ידע ובללמוד, וממש בנו לנו תוכנית חפיפה. זה מחולק ל... יש לי שני מחלקות, אז יש שני מסלולים, אבל בסופו של דבר בן אדם שיוצא מזה מכיר את המוצר, מבין איך הפיתוח עובד, מבין איך אנחנו מפתחים, מבין את המתודולוגיות, ואחרי זה יש גם מובן ברמת הצוות, שחפיפה לצוות הספציפי. ואני חושב שזה שאנשים שמים את כל התהליך הזה, הם מאוד מרגישים, א', הם מאוד מעריכים את זה, ואני שומע מלא פידבקים טובים, על בחיים לא עבדתי במקום שכל כך מסודר האונבורדינג, וגם הם הרבה יותר יעילים להתחיל לעבוד, אז אני חושב שזה גם נותן להם איזושהי תחושה של, אכפת לנו, משקיעים בכם, אנחנו לא ישר רוצים שיסגרו טיקטים ו...
אז בוא נפרט קצת, אמרת, יש היכרות כללית על חברה, יש גם, אני מניח, איזה רמפאפס עם כל גוף או מישהו מקצועי מאותו עולם, נגיד, לא יודע, יום, או כמה שעות עם הדב-אופס, כמה שעות עם IT, כמה שעות, כן, יש דברים כאלה?
לא עם אנשים מהצוותים, אבל מסבירים להם איך הדברים האלה קורים.
אותם
אנשים ש... כן, 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 זה ממש בנינו מערך מאוד מאוד מסודר.
אבל מה עם יותר, כאילו, פחות high level, זאת אומרת שרוצים...
אז ברמת הצוות, כמובן שיש חפיפה של תוך הצוות, ואם יש צוותים אחרים שעובדים אותם יותר צמוד, אז כן, אבל זה לא איזה משהו מאוד מסודר. אני לא אגיד לך שכל עובד חדש נפגש עם איזה מפתח DevOps כדי להבין.
אחד הדברים שאנחנו עושים, מצלים לאותו בן אדם body.
זה גם יש לנו, יש לנו גם באדי מתוך הצוות, שזה בן אדם שהוא לא הראש צוות, שאתה יכול לפנות אליו בכל שאלה בעולם, גם בדברים טכניים, אבל גם באיפה שירותים, מתי מקבלים שכר וכל דבר כזה.
נכון, שהוא גם בהתחלה גם מוציא אותו אולי יותר לארוחות, מלווה אותו מאוד קרוב, שהוא כאילו ירגיש את הכניסה. אגב, אצלנו זה לא היה כזה פשוט, כי שוב, אנחנו חברה לא מאוד גדולה, אז לא תמיד זה היה מהצוות. זאת אומרת, לפעמים אתה צריך לבחור מישהו שגם יתאים באופי, זה גם חלק אנשים בחול, חלק בארץ, אז זה פחות... אבל עדיין מתנו את הנוסחה, וזה דבר שעובד.
אז רציתי באמת לחזק את מה שאמרת על הבאדי, שזה נפלא. משהו שאנחנו עושים, יש לנו ממש מסמך, את המסמך אונבורדינג, שממש אנחנו עושים את זה לפי הימים, כאילו, שגם עם מי הוא ידבר, אותו עובד חדש שמגיע, עם מי הוא ידבר כל יום, עם מי לקבוע את הטייטלים של כולם, ממי לבקש מה, כאילו הכל נורא 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 מסודר. ואחד מהדברים שאני חותם שם כזה אחרי השבועיים הראשונים, אנחנו ממש אומרים גם חלק מהתהליך זה גם ליהנות ולהכיר, כאילו אני לא מצפה ממך בשבועיים האלה, השבועיים, חודש הראשון, זה לא שעכשיו תבוא ותתחיל תקתק לי טיקטים ותפרוס לפרודקשן, זה כאילו, זה יכול להיות שזה יקרה, אבל זה לא המהות של הדבר הזה.
אני יכול להגיד לך שיש אנשים שמגיעים אליי וכבר יש להם קוצים בתחת ואומרים, תן לי כבר לעשות משהו, אני רוצה להתחיל להרגיש אפקטיבי.
נשמע מצוין, כן? זה בסדר. אגב, למי שיש אנשים שעובדים בחול, לדוגמה כמונו, שחלק מהמפתחים הם ברימוט, מה שהיינו עושים פעם, היום פחות, אנשים שבאוקראינה, הם עדיין באוקראינה, היינו מביאים אותם בהתחלה.
לארץ?
כן.
וואלה.
עושים להם...
יש לך צוות ברומניה, נכון?
יש לך צוות ברומניה, ואנחנו...
גם לנו ברומניה. מביאים אותם, עושים להם שבוע שהוא גם אונבורדינג, רמפ אפ, חפיפה וגם קצת פאן, אתה יודע, אפילו לוקח אנשים שלי בצוות, לוקח אותם לקניון, מבלים, הולכים ממש ממש שתת להם הרגשה של שייכות.
או בקריון, בקריות?
בקריון זה היה בקריון חיפה, כי זה היינו עבדנו במתם, אבל כן, אבל כן. ואפילו היינו עושים להם טור, אני לא זוכר איך קראנו לזה, של שרמן, ה-VPRND שהיה.
זוכר את שרמן.
אז היינו עושים להם משהו, טור שרמן, לא זוכר היינו קוראים לזה, לוקחים אותם לכל מיני...
טור דה שרמן, זה דרך שם טוב.
לא זוכר בדיוק. היינו עושים להם ממש קפיצה ממקום למקום של...
שווארמיות.
בדיוק, אז היינו...
באמת?
באיפה? תגיד, אתה יודע איפה?
אמיל.
יפה,
אחרי, אני לא הייתי חוזר לרומניה אחרי שווארמה אמיל.
אז תקשיב, לוקחים אותם לכל מיני, גם לפלאפל פה, לכנאפה פה, לזה...
חוזרים עוד 6 קילו חזרה לרומניה.
לא, אבל יש לו אולי חברות שסתכלו, אבל לא, מה הפסבוז זמן הזה, ומה אתם עכשיו הולכים לעשות פאנ? זה כל כך, כל כך חשוב. אתה רואה את האנשים עד היום עובדים איתם, ותשמע, אנשים ברימות זה עוד יותר קשה לשמור אותם אנגייג' ושהם יהיו חלק מהתרבות, ואני אומר לך, לגמרי הם בתרבות, והם גם מאיתנו, והצחוקים והזיכרונות האלה, אגב, שאגב, עד לפני המלחמה, אין גם כל איזה תקופה, גם מביאים אותם שוב לעשות איתנו איזה שבוע. עכשיו, אתה יותר בעייתי.
אז אחד מהדברים שאני נורא אוהב, כאילו, אצלנו, שאחד מהעובדים באמת מדהים 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 שלנו, אז הוא ברח מרוסיה בעקבות המלחמה, ברח לטורקיה.
עכשיו?
כן.
מרוסיה או מאוקראינה?
הוא ברח מרוסיה, כאילו, פחד שיגייסו אותו. עבר לטורקיה, ואחד מהדברים שאנחנו עשינו שם, זה דבר ראשון, איכשהו הגיע לשם, אז שלחנו איזה מתנה יפה הביתה, והוא כל כך התרגש, והייתה לו אימונת לפני זה כמה שבועות, כל הצוות באנו והקלטנו לו שיר, ואני שרתי לו ברוסית, כנראה עם מלא זיופים וטעויות, ערכתי את כל הסרטון הזה ושלחתי לו, והוא אמר, אני ראיתי את זה 1000 פעם, זה הדבר הכי מרגש שאי פעם עשו לי בעבודה. ואתה אומר, מה עשינו פה? זה סרטון של 40 שניות, והבן אדם אומר, אני ראיתי את זה 1000000 פעם.
אבל זה בדיוק הנושא הזה של היחס אישי שדיברתי, שאנשים מרגישים שבאמת אכפת לך מהם, אז זה גורם להם לתחושה טובה, ושייכות.
איך שאומרים על זה, אבל כשהחברה גדלה?
אז תראה, אז אני חושב שקודם כל, צריך שהתרבות תהיה שם מלכתחילה, נכון? אז אני נמצא שם ואני, יש לי איזשהו אני מאמין שאני מנסה להנחיל. ואני חושב שככל שגודלים, הדבר הנכון לעשות הוא שהאנשים שאתה מביא, שמובילים תחתיך, היו כאלה. אז לדוגמה, ה-VPs שמדווחים אליי, כולם אנשים שנמצאים הרבה שנים בחברה, שראו אותי איך אני מתנהל, והבינו את התרבות, והבינו את הערכים, ומאוד אליינד, והם מורידים את זה למטה, למנהלים תחתם, והם לא מנהלים תחתם, ועד לאנשים. אז זה הדרך לעשות זה, להגיד שזה עובד ב-100%, מעל 200 איש כמו שזה עבד ב-60, לא, אבל עדיין זה, יש איזה משהו כבר שנעוץ בתוך התרבות של החברה וכולם מבינים אותו.
בוא נדבר על הקשר בין התרבות, העובדים והמוצר עצמו.
כן.
איך זה עובד המשולש הזה? זאת אומרת, אנחנו יודעים שחברה יותר קטנה, מן הסתם יש יותר השפעה על המוצר, יש יותר אולי שקיפות, ושזה גדל, זה מתחיל להתשתש.
כן.
יש לך איזה התייחסות לעניין הזה?
אז תראה, ברמת המוצר כולו, כמובן שיש קבוצת פרודקט שמדברת עם לקוחות ומבינה את השוק ומביאה כל מיני דרישות, אבל גם פה, כיוון שזה בסופו של דבר המוצר שלנו הוא מוצר למפתחים, רדיס זה משהו שמפתחים משתמשים בו, אז גם למפתחים אצלנו יש הרבה הבנה וסי, ויש איזה פינג פונג שלם שקורה בין המפתחים לפרודקט מנג'רס, ויכולים להשפיע באמת על המוצר. אבל אם מסתכלים כבר בתוך ברמת הטכנולוגיה והדומיין, אז כל צוות הוא באמת האונר של הדומיין שלו, הם מבינים הכי טוב מה קורה שם, הם יקבלו את ההחלטות איך עושים דברים, יש כמובן אנשים שהם מנהלים או ארכיטקטים שיכולים לייעץ ולעזור, אבל אנחנו סומכים על האנשים בתוך הצוות שהם יודעים הכי טוב, אז הם כמובן מחליטים איך עושים דברים, אבל יש גם את כל העולם הזה של הטכניקל דט, הם מבינים מה עובד לא טוב ואיפה אפשר לייעל, וכל צוות בונה לעצמו רודמפ של טכניקל דט שהם אחראים לדחוף אותו.
והיית שם את כל מה שאתה אומר עכשיו תחת אמברלה של תרבות ארגונית, זה כאילו שייך לעולם הזה לדעתך?
אני חושב שהעצמה של עובד שנותן לו את ההרגשה שהוא זה שמחליט והוא זה שיכול להשפיע לחלוטין.
אני חושב שמשהו מאוד יפה שאני ראיתי גם ברדיס את זה וגם בעוד מספר חברות, אתמול במקרה נסעתי ברכבת, פגשתי את אחד מהעובדים שלך, לא יודע אם אתה מכיר אותו, מאור אוחנה, בחור מקסים, ואז הוא בא וסיפר לי על הקאטון שאתם עשיתם,
נכון.
ואז הוא בא והראה לי...
סושל הקאטון,
נכון. ואז אני גם אומר, רק לבחור את הנושא של ההקאטון אפילו מראש, שהוא יהיה עזרה לאנשים שצריכים לבוא ולהגיע לטיפולים או כל מיני דברים כאלה, ואיך שהוא בנה את זה, ואיך, ואז הוא בא ומראה לי, הנה תראה איך זה עובד גם באייפון וגם באנדרואיד, ובעצם זה, עשינו איזה וויב-אפ, ואנחנו רוצים לעשות סינו נוטיפיקציה, ואת הכמות התלהבות שהוא בא ודיבר על מוצרים, והוא אמר איזה עוד דברים הם רוצים לבוא ולהכניס, ואתה אומר, האקתון כבר היה לפני, לא יודע, חודשיים, והבן אדם ממשיך לבוא ולחשוב מתי ואיך הם עושים עוד דברים על הדבר הזה, אז זה גם מבחינתי סוג של השפעה על המוצר.
אוקיי, אז הכל ורוד עד שהוא לא ורוד. מה קורה בנקודה הזאת?
למה אתה צריך בעס?
אוקיי, אז בואו נסיים את הפרק.
תודה רבה חברים, היה.
מה לעשות, זה העולם, וטוב שכך, כי אנחנו גם למדים מזה. מה קורה שזה בצד השני? זאת אומרת שמתחילים קונפליקטים בצוותים, ופתאום מתחילים אולי מריבות.
כן.
מה קורה אז?
אז לא דיברתי על זה, אבל יש לי איזה שקף כזה שמדבר על התרבות והערכים של הפיתוח, שאני תמיד מציג אותו לעובדים חדשים, מציג אותו מדי פעם לכולם, וזה אחד הדברים שאני מדבר עליהם. שאנחנו תמיד צריכים להניח שלאנשים יש כוונות טובות, עד שהם הוכיחו אחרת. ולכן, גם אם יש קונפליקט וגם יש אי הסכמה, אתה צריך להניח שמישהו לא בא נגדך ולא בא להרע לך, אלא אתה פשוט לא מבין אותו, אתה לא מבין את הפרספקטיבה, יש לו עדיפויות שונות, ולכן אנחנו אומרים, תדברו, אתם בני אדם, תדברו, תבינו אחד את השני, תנסו להבין את הפרספקטיבה של הבן אדם השני, מה הפריוריטיז שלו, ואז אולי אתם תצליחו להגיע יותר טוב לאיזושהי הסכמה. אז קודם כל, לדבר כמו בני אדם, ואנחנו מגייסים בני אדם שהם טובים ושאפשר לסמוך עליהם, ולכן אנחנו יכולים לסמוך עליהם שגם ידברו ביניהם. ואני אישית שלחתי כבר לא מעט אנשים, אמרתי להם, לכו תשתו יחד בירה, אני משלם, ואנשים חוזרים אחרי זה ופותרים את כל הבעיות ביניהם. אני לא אגיד שזה תמיד עובד, לפעמים זה לא, ולכן יש גם מנהלים. אז אם מגיעים לאיזה קונפליקט שלא מצליחים לפתור אותו, אז תמיד יש מנהל שיכול לבוא ולעזור. ואחד הדברים שאני מאוד מאמין בהם, וזה לקחתי מימיי באינטל, זה הנושא של disagree and commit. אז אני אומר לאנשים, אם אתם לא מסכימים עם משהו, אם אתם לא מאמינים, תלחמו כמה שאתם יכולים, אבל בסופו של דבר שקיבלו החלטה, אנחנו כן מצפים שכולם יתיישרו אליה ויעשו את הכל בשביל לקדם אותה, גם אם הם לא בהכרח הסכימו.
יצא לי לא פעם לבוא ולעשות, זה לראות חבר'ה שלפעמים כאילו אם הדעה שלנו לא נשמעת או כל מיני דברים כאלה, נעלבים. ועכשיו זה נשמע מוזר, אבל הרבה ממה שאני מתעסק בו היום בתור מנהל, זה הרבה פעמים לבוא ולגרום לשני הצדדים, לבוא ולשבת באותו חדר ולהסביר את כל אחד את הדעה של, כאילו מה השני התכוון. אפילו לא בקטע של לשכנע, לבוא ולהראות שיש עוד פריזמה, שיש עוד פרספקטיבה, להראות את ה-POV של האדם השני, ואז אני מציג את שניהם הרבה פעמים, ואני אומר, תקשיבו, הרבה פעמים אתם גם אומרים את אותו דבר, אתם פשוט אומרים את זה אחרת, או יש דרך לבוא ולהגיע לזה. כאילו הרבה פעמים אומרים למנהלים, צריך כל הזמן, הצוותים צריכים לפעמים להתפשר. עכשיו, לפעמים לא צריך להתפשר, זה לא מה שאני אומר, כי התפשרות זה הרבה פעמים תבוא, בוא ניפגש באמצע. עכשיו תן לי לשאול אותך איתי, סתם דוגמה, אתה בא עכשיו ללכת, לא יודע, באת ללכת עכשיו לסרט, סבבה? והחלטת שאתה רוצה ללבוש חליפה, אתה רוצה ללבוש את זה עם נעליים שחורות, אשתך אומרת עם נעליים חומות, ואז מה זה להתפשר? להתפשר זה אומר, טוב, אז אני אשים נעל אחת חומה ונעל אחת שחורה, כנראה שזה לא הפתרון הכי טוב, סבבה? אז אותו דבר גם, כאילו לבוא ולעשות הפתרון בעיניים, זה לא אומר שזה תמיד הפתרון הכי טוב, אבל כן לבוא ולהצליח להביא בן אדם קצת יותר קרוב לדעה שלך, ולהראות איך זה כן יכול לעבוד, או איך הפתרון הזה ביחד יכול לבוא ולעבוד, הרבה פעמים עושה קסמים, ואני חושב שבתור מנהלים, זה מה שאנחנו חייבים לבוא ולעשות.
הביחד הזה הוא ביחדנס, מה שנקרא.
ביחדנס.
כמו שאומרים, סופר חשוב, ואנחנו כמנהלים צריכים תמיד לטפח את זה, ולא, לפעמים יש קטע שמעצימים בן אדם, נכון, אז תמיד אומרים, לפעמים בספרינט ריוויו או משהו כזה, אני רוצה לתת לשנו כפיים לתה על העבודה המטורפת, עבד בלילה, וצריך גם להיזהר מהדברים האלה, כי עדיין יש עוד אנשים בצוות, צריך לעשות את זה מאוזן, וזה אולי לוקח אותי לשאלה הבאה, איך אנחנו מתוך הצוותים האלה, כחלק מהתרבות הארגונית, מייצרים מנהיגות?
אז תראה, אז קודם כל אנחנו נותנים לאנשים יותר צעירים, להוביל כל מיני דברים, גם לפני שהם נעשים מנהלים, אז אם זה להוביל פיצ'ר, או אם זה להוביל איזשהו פרויקט, אנחנו נותנים לאנשים להתנסות כסקרם מאסטרס של הסקרם שלהם, שזה גם איזה סוג של הובלה, ומכין אותם להבין יותר מה זה לנהל, כי בסופו של דבר אני חושב שהשוק של הכי הרבה אנשים, זה שפתאום הם לא hands-on כל הזמן, הם לא רק כותבים קוד, הם צריכים לעשות דברים אחרים, אז ככל שיתן להם להתנסות בזה קצת יותר, הם יבינו אם זה משהו שהם אוהבים ונהנים ממנו או לא. הדיפולט אצלנו הוא תמיד לנסות לקדם עם אנשים מבפנים, אנחנו כל פעם שיש תפקיד ניהולי אנחנו נראה אם יש איזשהו מישהו בפנים שיכול לקחת את זה, וזה גם לפעמים במחיר שאנחנו חושבים שהבן אדם לא הכי מתאים לנהל, ויש לנו לא מעט מקרים שקידמנו אנשים לניהול, הם היו בתפקיד כמה חודשים, שנה, ובסוף מגיעים למסקנה, זה לא בשבילי, אני רוצה לחזור להיות individual contributor, אין שום בעיה.
ואני אגיד גם עוד משהו לגבי, נורא אהבתי את מה שאמרת לגבי הובלת פרויקטים, הרבה פעמים מה שאנחנו עושים, אנחנו קוראים לזה שיפס, ולכל שיפ יש קפטן, ואז אנחנו נותנים לאנשים, גם חבר'ה שמחסית בתחילת דרכם, הרבה פעמים, לבוא ולהיות הקפטן של ספינה, שזה אומר שעכשיו, גם אם הפרודקט צריך לדבר על משהו עם מישהו, אתה נגיד יכול להיות איש של פרונט שאתה מוביל עכשיו את הספינה, אבל החלק הזה יש לו גם בוא נגיד חלקים שהם בקנדים או דבופסים, אני לא רוצה שהאיש פרודקט ידבר עם אף אחד אחר חוץ מאיתך, וברגע שהוא מדבר רק איתך, זה מייצר גם לאותם אנשים את האחריות והידיעה שאתה נותן להם רוח גבית ושאתה סומך עליהם, ושכרגע אתה הופך להיות ה-liaison, גם אם אתה לא מוביל צוות או סקווד או כל מיני דברים כאלה, אתה עדיין האיש קשר. ואני אגיד עוד משהו לגבי מנהיגות, מנהיגות זה לא אומר שאתה צריך להיות מנהל, מנהיגות זה מה שיכול להיות בכל שכבה בארגון, ואתה רואה הרבה פעמים אנשים שהם מנהיגים בדם, והם מובילים צוותים והם מובילים אנשים, בלי שאין להם שום טייטל.
חלק מעניין של תרבות ארגונית זה גם לשמר עובדים. איך אנחנו עושים את זה?
כן, אז אני חושב שדיברנו מקודם כל הנושא הזה של קידום, שאפשר להתקדם גם לניהול, וגם אפשר להתקדם בצורה טכנית, אז אנחנו באמת משקיעים, כמובן באנשים שמעוניינים בזה, בלבנות להם תוכנית גדילה מאוד מאוד מסודרת. אנחנו הגדרנו leveling framework מאוד מאוד מסודר, שלכל level אנחנו מגדירים מה אנחנו מצפים בן אדם, גם מבחינה טכנית וגם מבחינה יותר התנהגותית וארגונית, וכשבן אדם רוצה להתקדם, הוא בעצם יושב עם המנהל שלו, והם עושים מה שאנחנו קוראים לו gap analysis, מסתכלים על איזה level הוא עכשיו, מה ה-level הבא, איפה יש לו פערים, ממפים את הפערים ובונים תוכנית ממש איך סוגרים את הפערים האלה, והמנהל צריך לתת לעובד את ההזדמנות להתנסות בכל הדברים האלה, כדי שהוא לאט לאט יסגור את הפערים, וכשאנחנו רואים שהוא סגר את הפערים הוא מאוד מאוד קרוב לשם ויכול, אז אנחנו גם נקדם אותו. אז זה משהו שנותן בן אדם איזשהו אופק. מעבר לזה יש לנו תוכנית של מנטורינג, אז אנחנו מצמידים אנשים לאנשים אחרים שיכולים לעזור להם להתפתח ולהתקדם במקומות שהם צריכים. אנחנו נותנים לאנשים להתנסות בדברים שונים, אז אם זה לעבור בין פרויקטים, בין צוותים, בין טכנולוגיה, ואפילו לעבור למחלקות אחרות בחברה. ויש לנו הרבה דוגמאות, לדוגמה אנשים שהיו בטסט אנד אוטומיישן שלנו שהפכו להיות מפתחים, או בן אדם שהיה בקלאוד אופריישנס שלנו, כאילו איש אופס שהפך להיות מפתח דב אופס, יש לנו מישהו שהיה בפיתוח והפך לקסטומר סקסס. אז מבחינתי, אם יש בן אדם טוב ואני רוצה שהוא יישאר בחברה ולא משנה באיזה תפקיד, וזה לגמרי בסדר לעשות כל מיני מעברים ולהתנסות וללמוד ולהתרחב.
יצא לכם לתפור תפקיד בשביל להשאיר אנשים בחברה?
גם זה עושים לפעמים, כן. אם יש לך מישהו שהוא מאוד מאוד יקר לך ואתה רוצה שהוא יישאר ואתה יודע שהוא יתרום לא משנה איפה הוא יהיה, אז אתה גם
תמצא לו את התפקיד. רוצה לעבוד רק במקצוע שלי.
מאלף הרעיות לבדים, כנים. לא, את האמת מה שהוא אמר בהתחלה, א', נורא אהבתי את כל העניין עם ה... עם זה שבלבלים הגדרתם גם כמה, כאילו במה צריך להתנסות בכל אחד מהלבלים, במה הגאפ שיש שם. מבחינתי, כשאתה תיארת את זה, לי זה נראה בראש כמו משחק D&D שאתה מקבל XP כזה, experience points, אז כדי לעבור ללבל הבא.
חלוטין. אני חושב שהדבר השני שקשור לשימור, וזה אולי נשמע טריוויאלי, אבל זה מאוד חשוב, זה נושא של הכרה והישגים והצלחה, ולחגוג הצלחות. אז זה דוגמה, גם ברמה האישית וגם ברמה הקבוצתית, אז זה דוגמה, הדבר הכי חשוב זה להגיד תודה. לבוא לבן אדם, להגיד לו תודה על כל ההשקעה, על כל המאמצים. אני חושב שהמילים וההכרה זה הדבר הכי חשוב שיש. לרוב אנחנו גם מלווים את זה עם איזשהו שי קטן, איזה גיפט קארד או משהו כזה, קטן סמלי, אבל רק כדי להגיד תודה. אם מישהו עשה משהו
הרבה... כך פסל מזהב בגודל מלא.
רדיס, אחי.
אם מישהו עשה משהו יותר גדול, אז יכול להיות שניתן לו איזו מתנה יותר גדולה, אבל זה תמיד יהיה משהו שבחרנו אישית בשבילו, ואנחנו יודעים שהוא יאהב ויעריך, כי אני חושב שזה מאוד מאוד חשוב.
מהמם.
לצוותים, אנחנו נוהגים לשלוח אותם לארוחת ערב או לארוחת צהריים ביחד, לחגוג איזושהי הצלחה, איזשהו ריליס או משהו כזה, ואם זה משהו ממש ממש גדול, אז עושים איזה happy hour גדול, ובאמת, אומרים שם תודה לכולם, ומראים להם את הערכה. זה הדבר הכי בסיסי בעולם, אבל אני חושב שזה הכי, הדבר שהכי עוזר בשימור.
אצלנו, עובדים, אם היה להם, לא יודע, עבדו כל הלילה איזה, על איזה בג מטורף, או היה להם איזה תקופה קשה, או לחוצה, או משהו בבית, או אפילו הקושי בילדים באוגוסט, או לא משנה מה, שולחים ככה הביתה, אם זה כמה שוקולדים, או פרחים, או משהו עם איזה פתק על, שאנחנו מעריכים אותם, וגם אני קיבלתי כאלה, ואני יכול להגיד שהתחושה היא לא רק שהיא כיפית, היא באמת, כאילו יש את הקלישאה הזאת שאתה מרגיש שהחברה היא משפחה, לא משפחה, אני לא רוצה להיכנס למושגים האלה, כי אפשר להתווכח עליהם, אבל אתה כן מרגיש שייך, ואתה מרגיש שיש הערכה, ואתה מרגיש שכן, יש
חושבים פה... עליך, חושבים עליך, מודעים עליך, כן. כן, נכון. מצד שני, אני גם חושב שיש עובדים שבאו ואמרו שהם רוצים לעזוב, והם הסבירו את הסיבות, ואמרתי, זה אינטימה.
לגיטימי?
זה בסדר.
אגב, עוד נקודה לדעתי סופר חשובה שלא כולם שמים עליה דגש, גם שבגלל, אגב, בטח עכשיו התקופה שכול משוגעת שיש הרבה פיתורים וזה, גם שאתה נפרד ממישהו, אפשר לעשות את זה בצורה כזאת שיכול להיות שהוא יחזור בגלגול אחר, העובד.
כמו שקרה פה.
אז אני חייב להגיד באמת שאחד הדברים שאצלי מסמן שיש אצלנו תרבות מאוד מאוד טובה, זה שיש לא מעט אנשים כמוני שעזבו וחזרו.
בומרנג.
יש לי עובד שעבר למייקרוסופט.
שעזבו מיוזבתם.
כן, עזב למייקרוסופט ואחרי שנה חזר.
זה אחד.
עובד שעבר לפייסבוק ואחרי שנתיים חזר, והם כולם חזרו, כי הם אמרו, יש פה איזה משהו מיוחד באווירה, בתרבות, שאנחנו יודעים להעריך.
אבל אני לא קראת לכיוון השני, גם פיתרת בן אדם, בסדר? יש כל מיני סיבות. אני יכול להגיד לך שבעכשיו היינו תקופה מאוד קשה בחברה, 70% הלכו הביתה עם כל הבלגן שקורה בשוק, ואנשים טובים, לא, אנשים ממש ממש טובים, והיינו נורא קשה לעשות את הפרידה הזאת, אבל מצד שני, אני חושב שהצורה שזה נעשה, היה מאוד מכובד, מאוד מסביר, זאת אומרת, קל מאוד להגיד.
זה לא היה זום קולקטיבי ל-4,000 איש, שפשוט אמרו ביי?
כמעט, לא כזה.
היה כזה.
אבל אני חושב שגם התהליך הזה צריך לשים אליו לב, כי זה הפנים שלך כחברה. אנחנו רואים אצלנו בקבוצה, אגב, בקבוצה שפתחים מחוץ לקופסה, שהיא כבר עוד שנייה מגיעה ללימית, שמדברים על זה אנשים שמה קרה, נגיד, שהם היו בריאיון ולא חזרו אליהם, או שפשוט זרקו להם איזה כמה מילים, זה גם הרי על תרבות של חברה.
נכון.
תכבדו, כחברה אני אומר, תכבדו גם את אלה שלא מגיעים לחברה, וגם את אלה שאתם אולי מפטרים, זה משלים לי את התמונה הזאת של תרבות ארגונית.
אני רוצה לעשות פה רגע, כן, דאבל דאון על מה שאמרת. דבר ראשון, איך שעושים אוף-בורדינג לבן אדם, לא פחות חשוב מאיך שעושים און-בורדינג מבחינתי לבן אדם. אני יכול להגיד לך שכאילו...
כן, אוף-בורדינג זה...
אוף-בורדינג, כן. אז כאשר עושים אוף-בורדינג, אז אני יכול להגיד לך שנגיד, כשעזבתי בפריזומטר, באמת אחרי 6 שנים, אני כל כך התרגשתי, עשו לי שם ממש מסיבת פרידה מרגשת, הביאו לי כזה אינסטבלוק עם תמונה של כולנו.
כן, אתה לא יודע איזה חגיגות היו אחרי שלה.
גם, אבל לפחות לי גרמו להרגיש מדהים, לעומת זאת עזבתי במקום אחר, הבוס הישיר שלי אפילו לא טרח לבוא להגיע להיפרד ממני באותו יום, עזוב את זה, הוא אפילו לא טרח להתקשר, כשהתקשר זה היה שבוע אחר כך, אחרי שסימסתי לו, תודה.
וזה היה לשאול בכלל מה הפסוורד של...
ולא רחוק מזה, כן. ואז אני אומר לעצמי, איזה הרגשה חרה זה שאתה אומר, אתה נתת שנים מהחיים שלך למקום, ואפילו לא יכלו לבוא ולהגיד לך, תודה רבה, היית מדהים פה. או,
אגב.
או כל דבר אחר.
הזכרת את זה, עכשיו אני נזכר שגם אנשים ששלחנו הביתה, אני אחת לכמה זמן, שולח להם וואטסאפ, מה קורה, אפילו מתקשר לפעמים, מה קורה, מה זה, גם כמובן מזמין אותם למיטאפים שלנו, שפתחים בחוץ הקופסה, כי אני באמת רוצה לראות אותם, ולפעמים הם באים, חלק מהם באו, ולא בגלל שהם, לא יודע, אני מרגיש שזה איזה חובה עליי לעשות את זה, אלא
כאילו, זה
הדבר האנושי,
אני מרגיש בדיוק, זה הדבר האנושי לעשות, ואולי עם המילים האלה של הדבר האנושי, אפשר באמת להרוז את הפרק הזה, שכשאתם עושים, מדברים על תרבות ארגונית, קודם כל להיות אנשים, לפני הכל. אולי ממש ממש לסיום, איתי, איזה סיפור הצלחה, או סיפורי הצלחה שאתה יכול לשתף מתוך בניית התרבות שעשיתם אצלכם?
כן, אז אני חושב שהדוגמה שנתתם מקודם שאנשים שעזרו וחזרו, זה מבחינתי ווין ענק. אנחנו עושים פעמיים בשנה סקר שביעות רצון,
ולגמרי, גם אנחנו.
כן, אוקיי, אז הקבוצה שלי...
אנונימי, אבל יודעים מי אתה.
לא, זה אנונימי, זה אנונימי באמת. אנונימי באמת, ואני יכול להגיד שהארגון שלי, יש לו את הסביעות רצון הכי גבוהה בחברה, בכל המדדים, והרבה מעל התעשייה, וזה מבחינתי, כמובן שלסמך זה אתה לא רק מקבל החלטות, אבל זה עוד איזשהו סימן.
כמובן לא סיפרנו איתי הוא הקר בין השאר, אז זה משפיע על הסקר.
אני חושב, אני עושה one-on-one עם האנשים, ואני מנסה להבין מהם פידבק.
אמרת one-on-one, שאתה עושה עם האנשים.
כן, וואן וואן עם אנשים, לא רק מי שמדווח ישירות אליי.
אתה אומר מתגמית, אתה בוחר אנשים בארגון.
אני גם עושה ראונד טייבל של קבוצה של אנשים, וגם אחד על אחד.
אגב, ראונד טייבל מאוד מעניין.
סדר לב שעבר לשולחן הוא אף פעם לא באמת עגול.
הוא לא עגול. לא, אבל אנשים לא יודעים מה זה ראונד טייבל, אז בואו שנייה נתן כמה מילים. על מה זה אומר בכלל?
כן, אז אתה אוסף קבוצה של אנשים, אני מנסה לאנשים עם פרופיל דומה, וחושבים כולנו בחדר, אני מבקש מהם מראש לשאול שאלות, לרוב הם מתביישים ולא שואלים, אבל יוצרים איזשהו דיאלוג תוך כדי, ויש להם את ההזדמנות לשאול כל שאלה שבעולם, לתת כל פידבק שבעולם, ובלייב אנחנו נדבר על זה, זה גם נותן, אני מנסה לאסוף אנשים שלא עובדים ביחד, זה שהם גם הכירו אחד השני תוך כדי באותה הזדמנות, אז זה איזושהי דרך גם בשבילהם לקבל מידע וגם לתת פידבק.
וזה בדרך כלל גם באווירה נורא נינוחה, בדרך או שאוכלים משהו או שזה, אבל נכון, זה באווירה כזאת של בדיוק, ואני זוכר שגם אני פעם ראשונה שהייתי בראונד טייבל לפני כמה שנים, פתאום אתה יודע, המנכ״ל אומר, חבר'ה, אנחנו בוא נשב, ופתאום באווירה, שתמיד האווירה היא זה, אבל ברגע שאתה יושב בראונד טייבל הזה, שהוא, כמו שאמרת, הוא לא באמת עגול, שוב, זה כן תחושה של שייכות, שנותנים לשכוח ברמה הניהולית לעשות אותה, נותנים לשכוח לעשות את הדברים, כאילו הקטנים האלה על פניו, אבל הם לא קטנים, הם סופר משמעותיים.
כן, אז אני חושב שהזכרתי מקודם שיש לי את השקף הזה שמדבר על הערכים ועל התרבות, אז גם בוואן וואן וגם בראונד טייבל הזה, אני תמיד מציג את זה, ואז אני מנסה לקבל מאנשים איזה חיווי, אם אני חי באיזה סרט ואני לא מחובר, או שזה באמת מייצג את הארגון, ובאמת תמיד אנשים אומרים שזה לגמרי, מתחברים לזה ומרגישים שזה דבר. זה נותן לי את התחושה הזו שבאמת יש תרבות טובה ואנחנו צריכים לשמר אותה. אנשים נשארים אצלנו לאורך זמן, אין עזיבות כל כך, זה גם אני חושב סימן טוב.
אני יכול לתת עוד סיפור הצלחה כזה קטן?
כן, לסיום.
קטן שיקח. שבוע שעבר הצוות, הקבוצת פרונטנד הזמינה אותי להצטרף אליה לבירה בערב, ואני כמובן ששמחתי כל כך על ההזמנה, הלכתי לשבת איתם, והיה פשוט ערב מהמם, כי אני ישבתי לי בצד, ומה שאני נהניתי לראות זה את האינטראקציות שנוצרו שם, ואת הקשרים שנוצרו שם, ואת החיבורים שנוצרו שם, בלי שלי היה כבר יד בדבר, וזה הרגיש כמו הדבר הכי אורגני, הכי יפה, הכי כיפי. הם סיפרו סיפורים, השלימו אחד את השני, ואתה אומר, איזה קסם קרה פה שהוא כבר לגמרי מחוץ לשליטתי, ואני רק רוצה שהדבר הזה ימשיך. ומבחינתי זה היה הצלחה הכי גדולה שלי בתור מנהל, לבוא ולראות שהדברים האלה נרקמים כבר בלעדיך.
אוקיי, בנימה זאת אנחנו נסגור את הפרק. איתי, איזה כיף שבאת אלינו, ואנחנו, הרומן פה עם רדיס רק פורח בין מפתחים מחוץ הקופסה.
אנחנו דיברנו איתם אולי אפילו לעשות שם מיטאפ, אז אולי זה גם
כן, האמת היא שאנחנו, חשוב להגיד, אנחנו מדברים על הרבה מקומות לעשות מיטאפים, ואנחנו, אני יודע שפונים אלינו הרבה, אז שוב אני מתנצל שאנחנו לא יכולים להגיע לכל מקום, אנחנו נגיע בסוף לכל מקום. חוץ מזה אני מבקש מכם מאזינים, 5 כוכבים בפלטפורמות של הפודקאסטים, אנחנו תמיד רוצים להגיע ליותר אוזניים, וזהו. אז שוב איתי, איזה כיף שבאת, לא רחוק אגב, גם מחיפה,
נכון,
אתה יודע, אמרו תל אביב.
אנחנו רק שנה מטעמים את זה.
נכון.
אבל זה קרה.
כן, זה קרה.
ושאר הכיף שבאת מהקריות, לקריות. וזהו חברים, אז עד כאן, עוד פרק שמפטרים מחוץ לקופסה, אנחנו היינו פה, יאללה ביי.
ביי.